שבו ואני אסביר את הרקע לעניין שאנחנו עוסקים בו. אנחנו עסקנו בשיעורים הקודמים בתקופת בית המקדש השני, הגענו עד לחנוכה, זאת אומרת עד למלכות החשמונאים, כשהם הצליחו למרוד נגד היוונים, התגברו עליהם, ודיברנו מכל מיני צדדים על העניין הזה. ואז באמת עם ישראל זכה לעצמאות בארץ ישראל, מלכות על פי התורה, בהדרכה של גדולי התורה ויהודים שהיה מאוד אכפת להם מכל הנושא של תורה ומצוות, הקפידו על כל על כל מה שהיה צריך. אבל מלכות החשמונאים התחילה בצורה טובה מאוד, חיובית מאוד, אבל לא הסתיימה כך. מדוע? כיוון שהמלכים אחרי כמה דורות התרחקו מהתורה. בסופו של דבר בתוך המשפחה היה סכסוך גדול מאוד בין שני אחים, שממש פילג את עם ישראל ויצא מלחמה פנימית, וכתוצאה מהסכסוך הזה השתלטו על ארץ ישראל הרומאים. רומא הייתה אז הממלכה הכי חזקה, המעצמה הגדולה של אותו הזמן, והרומאים השתלטו על ארץ ישראל. לכן אני רוצה היום לעסוק בעניין של מלכות רומא על פי התורה. יש פה דברים מאוד מעניינים שאני לא יודע כמה מכירים אותם, ואנחנו נתחיל מהבסיס. אני הבאתי לכם פה דף שכתוב, הדף המלא. זה דף מספר מאוד מעניין, מאוד יפה, שאני מחזיק פה. קוראים לו דניאל איש חמודות. מה זאת אומרת? הספר דניאל שנמצא, הוא חלק מהתנך, הוא כתוב בחלקו הגדול בארמית, ולכן קשה לנו להבין אותו. בא פה יהודי חכם והסביר לנו, לא רק הסביר אלא הוא תרגם את ספר דניאל לעברית פסוק פסוק, אבל גם סידר את הדברים כך שיש פה מסביב הסברים, לפעמים צריך רקע, לפעמים צריך כל מיני דברים, ולכן הספר הזה הוא ממש ספר נפלא לכל מי שרוצה קצת להכיר את ספר דניאל. אחר כך יש פה גם עזרא ונחמיה, כי גם בעזרא ונחמיה יש חלקים בארמית ויש פה הרבה השלמות גם מסביב. אני צילמתי לכם פה מתוך הספר חלק שמתייחס, כפי שכתוב פה למעלה, לדניאל פרק זין, ששם חלק מספר דניאל מסופר מה שקרה לדניאל. אבל בפרק הזה בדניאל, כפי שכתוב פה בהתחלה, בשנת אחת לברשצר מלך בבל, ראה דניאל חלום וחזיון, ראשו על משכבו. כלומר, כשהוא הולך לישון, הוא ראה חלום. אבל זה לא חלום פשוט של בני אדם רגילים, מה שאנחנו קוראים רגילים, אלא זה חלום נבואי. וחלום נבואי מאוד מאוד חשוב, כפי שאנחנו נראה. אני הבאתי פה את הדברים בקיצור, אנחנו לא הולכים ללמוד את הכל, אבל כדי שנבין. כתב דניאל את החלום, אני ממשיך לקרוא בפנים, וככה אמר בראש דבריו, פתח דניאל ואמר, רואה הייתי בחזיוני בלילה, והנה ארבע רוחות השמיים פורצות אל הים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מן הים שונות זו מזו. דניאל חולם על ארבע חיות. כל חיה היא משונה, אלה לא חיות רגילות שמתנהגות כמו בעלי החיים שאנחנו רואים בגן חיות, אלא כל אחת יש לה תכונות ייחודיות. ואחר כך דניאל מתאר, פה דילגתי מתאר את כל החיות ואת כל מה שהוא ראה. ואז דניאל מספר, וזה צילמתי לכם, התקרבתי אצל אחד מן המלאכים העומדים. דניאל היה אדם גדול וקדוש, ולכן הדברים שלו נמצאים בתנך, והוא פה פונה למלאך ומקבל תשובה. ואת האמת ביקשתי ממנו, שיודיעני על זה המראה, מה ראיתי? אני לא מבין. והוא גילה לי, ופשר הדברים הודיעני. אומר לו המלאך לדניאל, אלו החיות הגדולות שהן ארבע, ארבעה מלאכים יקומו בעולם. כלומר, אתה חלמת לא על ארבע חיות, אלא על ארבע מלכויות. וכך הכינוי שקוראים לדבר הזה בספרות התורנית, ארבע מלכויות. מה יקרה עם ארבע מלכויות? אז הארבע מלכויות האלה, כפי שאנחנו נראה בהמשך, ארבע מלכויות האלה שולטות על עם ישראל. אחת אחרי השנייה. ובזה הן גם קובעות באופן עקרוני את הגורל של כל העולם. כי הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל להיות העם הרוחני, המרכזי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם עם ישראל היה מגיע לרמה האידיאלית, אז אנחנו היינו יושבים בארץ ישראל בשקט כל השנים, עובדים את הקדוש ברוך הוא, וכל העמים היו באים, כמו שהיה בימי שלמה המלך, שבא מלכת שבא לשמוע מה אומר שלמה המלך, כל העמים היו באים לשמוע מאיתנו איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך לחיות חיים תקינים. אבל כיוון שעם ישראל גם כן חוטא, אז הקדוש ברוך הוא משעבד אותנו לאומות העולם, מוציא אותנו לגלות, ויש סבב שלם של אירועים שונים עד שאנחנו בעזרת השם נחזור כולנו, לא רק אנחנו, שאנחנו ברוך השם היום יושבים בפועל פה בירושלים ולומדים תורה, אלא כל עם ישראל יחזור לארץ ישראל וילמדו תורה, וזאת תהיה המלכות של מלך המשיח. עם ישראל ילמדו תורה ויקיימו את כל המצוות, ואז באמת הגויים יוכלו ללמוד מאיתנו. אז הארבע מלכויות האלה הן התוכנית האלוקית, ולכן אומר המלאך לדניאל, ארבעה מלאכים יקומו בעולם, ומן המלכות הרביעית, הוא כבר קורא לזה מלכות ולא רק מלך, שתמשול בעולם, יקבלו את המלכות הקדושים העליונים, והוא כותב, הפירוש, זה, כן, הוא לא ממציא, זה כתוב, עם ישראל, וירשו את המלכות בעולם לעולם ולעולמי עולמים. כלומר, כשהמלכות הרביעית תתחסל, במקומה יבוא מלכות מלך המשיח, מלך המשיח יקום וימלוך, ואז באמת לא תהיינה מעצמות בעולם שמתנגדות. נכון, מלך המשיח בהתחלה יצטרך גם להילחם, כך כתוב בפירוש, אבל הוא יביא את הברכה לעולם בסופו של דבר. אומר דניאל, רציתי לדעת את האמת על החיה הרביעית, שהייתה שונה מכולן, כך הוא ראה בחלום שלו. נוראה ביותר, שיני הברזל, ציפורני הנחושת, אוכלת, מדיקה, כלומר משתלטת ודורסת את האחרים, והשאר, כלומר השאר החיות, ברגליה רומסת, וגם על עשר הקרניים שבראשה, ועוד קרן אחרת שעלתה ונפלו מפניה שלוש קרניים. הוא ראה כל מיני דברים, זה לא כן בחלום, לא רק רואים דברים מציאותיים, הכל זה משל. והקרן הזאת אשר עיניים לה, אופה מדבר גדולות, הוא מראה הוא גדול מחבריו, הייתי רואה והקרן הזאת עשתה מלחמה עם קדושים וניצחה אותם, עד שבעתיק ימים ונתן את המשפט לקדושים העליונים, והגיע הזמן והקדושים ירשו את המלוכה. אז דניאל שואל את המלאך, כך אמר המלאך בתשובתו לדניאל, החיה הרביעית זו מלכות רביעית תהיה בעולם. שתהיה שונה מן כל המלכויות, ותאכל את כל העולם, ותדוש אותו, ותדק אותו. אז קודם כל, כל המלכויות יש להם, אמנם אין מעצמות, ואין שולטות, אבל שלטון כזה, כמו המלכות הרביעית, לא הייתה קודם ולא תהיה. ועשר הקרניים שראית, מאותה המלכות יקומו 10 מלאכים. זה לא מלכות פשוטה שיש בה רק איזשהו גוון אחד. ועוד אחר יקום אחריהם, הוא ישנה מקודמיו, ושלושה מלאכים ישפיל. ונגד השם העליון ידבר דיבורים. כלומר, הוא לא רק יוצא במלחמות, במובן הפשוט, הוא יוצא גם במלחמות רוחניות, הוא מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. ואת הקדושים העליונים יזיק. מה זה הקדושים העליונים? ראינו למעלה. הקדושים העליונים זה עם ישראל. ויחשוב לשנות את המועדים והדת. ומה הוא רוצה לבטל גם את התורה. והם יהיו נתונים בידו עד זמן וזמנים וחצי זמן. כמה זה אנחנו לא יודעים. זה החידה הגדולה. כמה זמן תימשך הגלות עד שתגיע הגאולה. ואז, אחרי שהזמן יסתיים, יהיה מושב הדין ואת שלטונו יסירו של המלכות הרביעית, להשמיד ולאבד עד תומו, והמלכות והשלטון והגדולה של המלכים אשר תחת כל השמיים ניתנת לעם קדושי עליונים. מלכותו מלכות עולם, וכל הממשלות יעבדו לו ואליו ישמעו. אז זה החזון של דניאל על 4 מלכויות. עכשיו, הרבה מאוד כמובן דיברו על זה וכתבו על זה, ואני הבאתי לכם פה מאחד מגדולי ישראל המפורסמים ביותר, וזה הרמב"ן רבנו משה בן נחמן בפירושו על התורה. בנבואת בלעם, נבואת בלעם זה גם כן דבר מאוד מיוחד, כי הרי בלעם היה גוי מושחת. באופן עקרוני, אדם מושחת לא יכול להיות נביא. כדי להיות נביא בעם ישראל, גם הרמב״ם כותב על זה, מביא את זה בהלכות שלו, צריך אדם להיות תלמיד חכם עצום, הוא צריך לדעת את כל התורה כולה. הוא צריך להיות גם צדיק גדול. כתב הרמב״ם, היצר שלו אף פעם לא מתגבר עליו. משהו, כן, לפעמים מדברים, אולי מישהו קצת, או נביא או זה, לא. נבואה זה דבר שבשבילו צריך להיות באמת ברמה של... אנחנו לא מכירים את הרמה הזו. אז איך בלעם נהיה נביא? מסבירים, דוגמה, מהר"ל מפראג מסביר, הקדוש ברוך הוא הייתה לו פה מטרה. הוא רצה שיקרה פה משהו, ולכן הוא עשה פה, אפשר לקרוא לזה מעין נס. בלעם לא היה נביא באמת מצד עצמו, הוא לא היה מסוגל להיות נביא. אבל הקדוש ברוך הוא הנחית עליו את הנבואה הזאת, הנחית עליו את השם בפיו, כמו שכתוב שם בפסוק, את הדברים האלה. והוא לא רצה להגיד אותם, זה היה בכלל מנוגד לכל המטרה שלו. הוא רצה לקלל את עם ישראל ולהביח על זה כסף מבלק. והוא ידע שהוא הורס לעצמו את הסיכויים לקבל את הכסף. הוא מאוד רצה כסף, רואים שמאוד אוהב כסף. אבל הוא הרס לעצמו. למה הוא הרס לעצמו? כי לא הייתה לו בחירה. הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הבחירה החופשית, שם בפיו את הדברים. כתוב שם בפסוק, אמר, לך תחזור לבלק ותגיד לו כך וכך, והוא כבר לא יכול לעשות אחרת. ולכן הנבואה הזאת היא לא בגלל שבלעם היה נביא, אלא זה משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא רצה שישמע בעולם. ואחר כך משה רבנו כתב את זה בתורה, כך שמדובר בדברים שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, זה המדרגה הכי גבוהה של נבואה שיכולה להיות. והרמב"ן מדבר פה על נבואת בלעם, לקראת סופה יש ביטוי משונה, כתוב שם וצים מיד קיטים. בדף שלכם זה מצוטט בשורה, בתחילת השורה השנייה. וצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר. אז מה פירוש המילים המשונות האלה? אומר הרמב"ן, וצים מיד קיטים והם הרומיים. ועינו את אשור הנזכר, היה קודם ממלכת אשור, ועינו עבר שם ישראל. לומר שיענו המגלים והגולים, כלומר האשורים הגלו את עם ישראל, את עשרת השבטים, ועם ישראל הם הגולים. אז הקיטים האלה הם יענו גם את המגלים, כלומר גם את אלה שכבשו את עם ישראל, וגם את עם ישראל עצמו. וגם הוא, קיטים, עדי עובד בסוף. בסוף הוא גם כן יאבד. עכשיו מסביר הרמב"ן יותר לעומק. והנה, השלים דבריו, כלומר, דברי הנבואה הזאת, באובדן קיטים, כי הם החיה הרביעית שתיקראת ביד המשיח. כלומר, זה הסוף, זה סוף כל השלטון של הגויים. כמו שאמר, וכאן הוא מצטט מדניאל, כן, בארמית, ועובד גשמה ועיבד לי כידת אשה, עדי עובד כי יקראת זכרם לגמרי. וזה דבר מפורסם מדברי רבותינו, דברי חז"ל, כי החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי. אשר הגלתנו, היא הגלתה אותנו, והיא אשר תעבד ביד המשיח. ומוסיף הרמב"ן, רק לקרוא טיפה, ואל תשתומם בזה מפני שהמלכות השלישית היא יוון, כמו שמפורש שם בדניאל. זה דבר מעניין. המלכויות האחרות, דניאל מסביר מי הם. אף על פי שדניאל היה עדיין בזמן פרס, היוונים עוד לא שלטו, אבל הם כבר התחילו לקום והיו קיימים. אבל רומי בכלל לא הייתה בסביבה. אז אנחנו יודעים כבר על פי הפסוקים מה הן שלוש המלכויות הראשונות. וזה באמת עניין של ההיסטוריה העתיקה שלנו. אנחנו, כן, בבל, פרס, יוון. טוב, יוון דיברנו באמת בשיעורים הקודמים. זה כל העניין של חנוכה. אבל פה אומר הרמב"ן, המלכות הרביעית, אנחנו היום יודעים מי היא. כי כבר חז"ל ידעו מי היא. חז"ל כבר היו בזמן הרומאים. המלכות הרביעית היא רומי. אבל יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת מבחינה היסטורית. כי הרמב"ן אומר, היא רומי, שכן, הגלתה אותנו, בסדר, זו עובדה היסטורית ברורה, שכן, שהרומאים החריבו את בית המקדש השני והוציאו את עם ישראל לגלות. אבל גם ממשיך הרמב"ן ואומר, והיא אשר תאבד ביד המשיח. בזמן הרמב"ן כבר לא הייתה מלכות רומי. גם היום אין. האימפריה הרומאית באמת הייתה מעצמה אדירה, ענקית. אין, אני לא יודע כמה יכול להיות שאחר כך נמצא אולי עוד איזושהי דוגמה בהיסטוריה האנושית, אבל אז זה היה משהו באמת אדיר, היא שלטה בשטח אדיר ועם כוח עצום והכניעה את כל העמים שם, ובאמת תופעה מאוד מיוחדת. שאילו היינו מפסיקים שם את ההיסטוריה, יכולנו להבין, הנה, טוב, זה מלכות רומי, היא החיה הרביעית, והיא באמת ניצחה את כולם. אבל אם הרמב"ן היה אומר, חז"ל אמרו שמלכות רביעית היא רומי ועוצר שם, אז היינו אומרים, טוב, מה קורה אחר כך? אנחנו לא יודעים מה קורה אחר כך. אבל הרמב"ן בזמנו כשאין מלכות רומי, מלכות רומי התמוטטה, כן, כבר לפני הרבה הרבה דורות, כבשו את רומי, והרומאים אפילו לא קיימים היום. חיסלו אותם בצורה כל כך מוחלטת, שהיום מי שגר באיטליה, לא ברור בכלל אם יש שם צאצאים של הרומאים, כי נכנסו לשם עמים אחרים ושתפו את כל המקום מבחינת האוכלוסייה, ולא יודעים בכלל אם יש צאצאים של הרומאים היום. אז איך אפשר להגיד שמלכות רומית תאבד ביד המשיח? ואיך הרמב"ן יכול להגיד את זה? כן, הרמב"ן יודע, ידע טוב, הכיר, הוא חי בספרד ואחר כך עלה לארץ ישראל. בכלל, בזמן הרמב"ן, מי שלט בארץ ישראל? המוסלמים. היו אימפריות מוסלמיות. זה בכלל לא מוזכר בארבע מלכויות. אז הרמב"ן מתמודד עם העניין הזה. יש לו כאן כמה שאלות, אנחנו נדלג קצת כי אנחנו לא ניכנס לכל החשבונות של הרמב"ן, אבל הרמב"ן מביא פה דעה של אחד מגדולי ישראל. זה, אם תראו, יש הרבה יותר למטה, יש מספר 89, רבי אברהם. רואים את זה בהמשך? ורבי אברהם נשתבש בזה, והכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פחדם עליו, וטען איך לא תימנה מלכות גדולה ועצומה כמו. אם אנחנו אומרים שדניאל קיבל נבואה אלוקית, קיבל מסר מהקדוש ברוך הוא על המלכויות ששולטות בעולם, ובאמת בזמן ההוא המוסלמים שלטו הרבה יותר מאשר הנוצרים, והם היו חזקים מאוד, הם יצאו מערב הסעודית, מה שנקרא היום, וכבשו את כל המזרח התיכון, ואת כל, כבשו, הגיעו עד ספרד וכבשו את ספרד, ניסו גם לכבוש את אירופה, עצרו אותם מצד אחד בצרפת, ומצד שני הם הגיעו כמעט עד הם הגיעו לוינה, ממש במרכז אירופה. כבשו שטחים עצומים, גם אחרי שהם לא הצליחו לכבוש את אירופה, הם נשארו עם שטחים מאוד גדולים ביד. אז זו קושיה מאוד גדולה. איך אפשר לא למנות מלכות גדולה ועצומה כמוה? אז אומר הרמב"ן, וזאת הטענה מחסרון דעת, זה לא הבנה נכונה. כי הארבע מלכויות שראה דניאל כולן עומדות בזו אחר זו, כל אחת גוברת על הקודמת ותופסת המלכות ממנה. וכל אחת ממשכת בישראל שיעבוד וגלות בימי מלכותה. כלומר, יש פה סדר מסוים. קודם, מפרט הרמב"ן, לקח הוראה דניאל בחלומו כי ישתעבדו בניו הכסדים, כסדים זה מלכות בבל, ובאמת, כן, זה טוב, זאת עובדה, בבל כבשו את ארץ ישראל, הקריבו את הבית, בית ראשון, הוציאו אותם מישראל בגלות, אבל אחר כך כבשו אותם הפרסים, אחריהם יתפסו הפרסים המלכות וישתעבדו בנו. כי גם הפרסים שלטו בעם ישראל, אפילו שהם נתנו לנו לחזור ולבנות את בית שני, אבל הם היו השליטים. ואחריהם במקומם היוונים, כי היוונים באמת כבשו את פרס, והמשיכו לשלוט בעם ישראל. ואחר כך יגברו הרומיים ויתפסו המלכות וישתבדו בנו עד את קץ, כי לא תיפסק מלכותם רק ביד הגואל. והנה גלותנו כמי ארבע מלכויות. כלומר, הארבע מלכויות הן באמת מתייחסות ישירות לשלטון על עם ישראל. ומה עם מלכות ישמעאל? אומר הרמב"ן, לא אמרנו שאין מלכות אחרת בעולם, אבל אם יהיו בעולם מלכויות אחרות בימי ארבע אלה, לא ימנה מה כתוב, ולא רעם דניאל, ואין לו צורך כלל בריאתם לידיעת הגאולה. כי אומר הקדוש ברוך הוא לדניאל כך, אני מסביר לך מה הולך לקרות. יש סדר מסוים בהיסטוריה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, משיח. עכשיו, הוא לא מסביר לו את הכל, דניאל גם היה צריך לקבל הסברים. אבל, 1, 2, 3, 4 זה סדר מסוים. יכול להיות שחוץ מארבע אלה, מה? אין הודו? סין? בסדר. אז הסינים יחיו את החיים שלהם. יש שם מה שיהיה. אבל הסדר של 1, 2, 3, 4 משיח, הוא עדיין הסדר. ישמעאל שלטו בנו חלקית, הם לא כבשו אף פעם את רומי, והם לא לקחו את המלכות מהמלכות הרביעית, ועוד רגע עוד מעט נסביר למה, אבל ישמעאל לא החליפו, הרי במקרים הקודמים, את בבל הכסדים כבש פרס, את פרס כבש יוון, ישירות, את יוון כבשו הרומאים. אז זה 1, 2, 3, 4. סדר מאוד ברור, אחד מהשני.
אבל היה הרבה עמים שכן כבשו את הרומאים,
לא? עכשיו חזרנו אבל לשאלה, מה עם המלכות הרביעית? כלומר, הרמב"ן תירץ לנו בצורה ברורה את השאלה לגבי המוסלמים, לגבי ישמעאל. כותב רמב"ן, והנה בימי פרס ויוון וגם היום יש בעולם מלכויות גדולות מלבד רומי וישמעאל, כאנשי הודו וכוש ורומנה וטרטר וזולתם. כן? אם כן, יחשוב מלכויות רבות, וידוע כי רומי הגליטנו בימי אספסיאנוס וטיטוס, לא ישמעאלים, ישמעאלים לא כבשו אותנו, לא יצורים לכבוש אותנו. לקח בכל מקום שאנו גם בישמעאל, כלומר גם תחת שלטון מוסלמי, וגם מהודו ועד כוש, בכל העולם כולו, בגלות רומי אנחנו, עד שתאבד זכרה ונגאל ממנה. זה עיקרון. כלומר, קודם כל זה ההסבר לסדר של הארבע מלכויות. נכון? המוסלמים היו ממלכה ענקית, לא אמרנו שלא. זה הרמב"ן מודה, ודאי, עובדה היסטורית, הוא הכיר אותם ישירות. אבל זה לא קשור לסדר של ארבע מלכויות, כי בארבע מלכויות הקדוש ברוך הוא לא בא להגיד לדניאל את כל ההיסטוריה האנושית וכל מה שיקרה בגלובוס, בכדור הארץ. יש עוד מלכים בהודו. יש מלכים בסין, יכולים להיות, כן, אימפריות ענקיות שם. הקדוש ברוך הוא בא להגיד לדניאל את הסדר, שגם נוגע ישירות לעם ישראל, וגם יביא אותנו עד למלך המשיח. אז קודם כל, המצב קצת יותר מובן וקצת יותר קל ממה שחשבנו בהתחלה, כי בהתחלה אמרנו, רגע, יש פה מלכויות אחרות. יש, אבל לא פה, לא ב... משמעות הזאת של הנבואה של ארבע מלכויות. אבל נשארנו עדיין עם שאלה גדולה מאוד. אין רומי. לא שאמרנו. רומי נעלם. תשובה, לא, הם לא נעלמו. מה פירוש הם לא נעלמו? בלי להיכנס לפרשנויות, כן, ראינו שם שהנבואה למלכות הרביעית היא לא פשוטה, שכן, עשרה מלכים, מלך אחד וכל מיני דברים, אבל המלכות שאנחנו מדברים עליה היא לא רק במובן הטכני. נכון, מלכויות הראשונות היה שלטון בפועל של שלטון על ארץ ישראל, יוון למשל, שלטו בארץ ישראל, כן. אבל הרמב"ן אומר פה משהו, אם שמתם לב, שגם אם אנחנו תחת ישמעאל, כלומר, הרמב"ן אז היה יכול לחיות במקום שיש שלטון מוסלמי. אנחנו עדיין בגלות רומי. אז כבר על זה, במה זה מתבטא? למה אנחנו בגלות רומי? לזה צריך להבין דבר שהזכרתי גם בשיעורים הקודמים, אבל נחזור ונפרט אותו. מאז שקמה מלכות יוון, מלכות יוון היא לא רק מלכות במובן השלטוני, המעשי. יוון, יש לזה ביטוי בלועזית שקוראים לזה הלניזם. בעברית, דרך אגב, יש לזה תרגום מדויק, קוראים לזה בעברית יוונות. יוון, יוונות. מה זה הלניזם? הלניזם פירוש הדבר המטען התרבותי של היוונים. נתנו על זה כמה שיעורים לפני חנוכה, מה פירוש הדבר המטען התרבותי הזה של היוונים? אבל גם הזכרנו שהמטען התרבותי של היוונים משפיע עד היום, כי כל מי שלומד את התרבות שנקראת היום התרבות המערבית, כלומר התרבות השלטת בעולם מאירופה דרך אמריקה, והיא היום משפיעה גם ברוסיה וגם בסין אפילו, אף פי שבסין יש להם תרבות משלהם, אבל היא משפיעה גם שם. התרבות הזאת היא התרבות הכי גדולה והכי חזקה בעולם. היא מתגאה בזה שהיא בנויה על התרבות היוונית, ועכשיו אני מוסיף, והרומאית. זה המשך אחד. כי הרומאים לא היו כל כך מקוריים מבחינה תרבותית, הם העתיקו המון המון מהיוונים, אבל הם פיתחו כמה פיתוחים משלהם, ואחר כך קרה דבר מעניין. מה קרה לתרבות הרומאית? התרבות הרומאית המקורית, אנו מתגאים בזה שאלה השורשים, אבל מה קרה לשורשים האלה? הם נטמעו בתוך, מי שיודע, הנצרות. יפה. הרי רומי היא עד היום, במובן מסוים, הבירה העולמית של הנצרות. והנצרות הזאת היא גם השורש של התרבות המערבית. אומר, השורשים הקדומים של התרבות המערבית הם יוון ורומי הקדומים. עם הפילוסופים של יוון ועם המטען התרבותי של יוון ומה שהרומאים העתיקו. אבל אחר כך התווסף על גבי זה מטען תרבותי נוסף, שכל האימפריה הרומאית הפכה לאימפריה נוצרית. הרמב"ן הכיר את זה היטב, הוא חי בספרד תחת שלטון נוצרי, והוא אפילו נאלץ להתווכח עם חבורה של כמרים. הנצרות השפיעה מאוד במקומות האלה ובאותם הזמנים גם על השלטון, על המלכות, ובאו ודיברו עם המלך, והמלך מאוד אהב את הרמב"ן, אבל הוא נאלץ לעשות ויכוח בפניו בין הרמב"ן לבין הכמרים, והרמב"ן ניצח בוויכוח. הוויכוח הזה כתוב, אפשר למצוא בכתבי הרמב"ן את הוויכוח של הרמב"ן, מאוד מעניין, יש שם מה ללמוד, והרמב"ן ניצח בוויכוח. כמרים לא היו מסוגלים לעמוד נגדו, הרמב"ן היה אחד מגדולי ישראל, כן, החוכמה שלו וההבנה שלו, הכמרים לא יכלו לעמוד נגדו. אז כשנגמר הוויכוח והרמב"ן ניצח, קרא לו המלך אחר כך לפגישה ואמר לו, תשמע, אני מאוד אוהב אותך ואני מאוד שמח דווקא שניצחת, אבל כיוון שניצחת את הכמרים, אתה לא יכול להישאר פה. אבל כיוון שהמלך התייחס אליו יפה, הוא לא זרק את הרמב"ן, לא לכלא ולא סתם מהארץ, הוא נתן לו אפשרות לצאת בצורה טובה, והרמב"ן עלה לארץ ישראל. הוא מספר גם בפירוש שלו על התורה, שהוא עלה לארץ ישראל, ויש דברים הרמב"ן חי בירושלים. הוא מספר שהוא הגיע לירושלים, מה? לא ידוע לי על ציון של הרמב"ן, אבל יש לנו איגרת של הרמב"ן שהוא מספר איך שהוא הגיע לירושלים ואיך שהוא בנה פה בית כנסת. לכן לבית הכנסת ברובע היהודי היום קוראים בית כנסת הרמב"ן, כי אנחנו יודעים שהרמב"ן בנה שם בית כנסת. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק את המיקום, אם זה המיקום או לא, אבל אנחנו יודעים שהרמב"ן בנה בית כנסת שם בירושלים, והוא באמת הקים מחדש את הקהילה היהודית. כשהוא הגיע הוא אמר שהיו רק שני אחים יהודים בכל ירושלים, והוא הקים מחדש את הקהילה היהודית. אז יש גם אגרות שלו, גם דברים בתוך הפירוש שלו על התורה שהוא מתאר שהוא ראה בארץ ישראל. אז הרמב"ן זכה בעקבות זה לעלות לארץ ישראל. אבל הרמב"ן, כמה שרציתי לומר, הוא שהרמב"ן הכיר היטב את הנצרות. הוא לא צריך להזכיר את זה. זה היה קצת מסוכן להזכיר את הדברים האלה. כן, לדבר יותר מדי על הנצרות, רואים גם בוויכוח שכמה שהוא מנצח אותם, אבל הוא נזהר לא לעבור קווים אדומים מסוימים, כי זה, הם יכולים להתנקם לא רק בו אישית, אלא גם בשאר היהודים. ונחזור לעניין שלנו. האימפריה הרומאית הפכה לנצרות. לכן הנוצרים השאירו את הרושם שלהם ברומי. עד היום. והנצרות היא גם כן המרכיב המרכזי בתוך התרבות המערבית. גם התרבות המערבית החילונית היא באמת בנויה לנצרות. כי כל כולה גם תגובה לנצרות, אפילו כשהיא מתנגדת אליה, אבל היא מתנגדת אליה. כלומר, אלה התייחסויות על על אותו בסיס תרבותי, והיא גם לוקחת הרבה מאוד מרכיבים מתוך הנצרות. תראה, המושגים, כשאתה בא ומדבר עם בן אדם, יש או אין? נניח, כן, יש אלוהים או אין אלוהים, המושגים של הגויים. על איזה אלוהים אתה מדבר? אתה רוצה להתווכח אם יש או אין. אז אתה צריך לדבר על משהו אם הוא יש או אין. הם לא הלכו לא ליהדות ולא, אני יודע, לבודהיזם או למשהו, כדי להבין על מה הם מדברים. הם הלכו לנצרות. כך הם למדו את הסוגיות האלה. ממילא כל מיני מושגי יסוד, גם של התרבות החילונית, בנויים מתוך הנצרות. זה קודם כל הדבר הכי פשוט שאפשר להבין אותו בקלות. עכשיו, יש גם כל מיני מושגים תרבותיים מסביב לזה, והאמת היא שגם התרבות החילונית כמעט אף פעם לא הייתה חילונית לחלוטין. הם נשארו תמיד בקשר עם הנצרות. האמריקאים עד היום, אין נשיא אמריקאי שלא חוגג ברבים בפני התקשורת את החגים הנוצריים. אז מה, אתם מדינה נוצרית או מדינה חילונית? גם וגם. אומר, באופן מוצר הם היו מדינה חילונית שנתנה אפשרות לחופש דת וכדומה, אבל באופן רשמי המדינה בהחלט חוגגת את החגים הנוצריים. אחר כך, טוב, כשהאחרים, בהתחלה היהודים, נלחמו על חופש דת וכדומה, אז אמרו, טוב, אז יש לכם אפשרות במקביל לדברים שלכם. אבל יום, כן, אבל יום החופש הרשמי הוא יום ראשון, שזה יום כן, השבתון הנוצרי, לא, זה לא בא ממקום אחר. אז יש מה להתעמק בזה עוד, אבל צריך לדעת שכמעט לא הייתה, במובן הזה, היה ניסיון, לדוגמה, במהפכה הצרפתית, ליצור מציאות של חילוניות מוחלטת, הם רצו לשנות את ספירת השבוע והכל, ולעשות את הכל כאילו על בסיס של מתמטיקה ולא על בסיס התרבות הקודמת. זה נחשב. אז התרבות המערבית בנויה על הבסיס של העולם הנוצרי. וזה משפיע. טוב, עכשיו, למישהו יש ספק שהתרבות המערבית היא עדיין היום ההשפעה החזקה ביותר בעולם? למה? הוא חזר אותה. זאת המלכות הרביעית. זה רומי. המלכות הרביעית עברה מה שקוראים בלועזית מטמורפוזה. כלומר, שינוי צורה. ממדינה אחת, שאז הייתה ממלכה, מעצמה של רומי, שהיה קיסר והיה צבא והיה שלטון, היא עברה לכוח תרבותי. אבל הכוח התרבותי הזה שולט לא פחות, אפילו יותר, רק בצורות אחרות. היום יש מושג שקוראים לו גלובליזציה. מה זה אומר גלובליזציה? זה טיעון שאומר שבכל העולם יש רק תרבות אחת, תרבות מערבית. זה לא נכון, כי הם לא הצליחו לדכא לא את ההודים ולא את הסינים ולא כל מיני בצורה מוחלטת, אבל היא משפיעה. היא גם מקבלת המון עוצמה מזה, כי יש לך רווח כספי מהדברים האלה. אין מישהו שלא מכיר את המותגים של התרבות המערבית. אחד הדברים שהיה בזמן השלטון הקומוניסטי, שהיה באופן רשמי, הקומוניסטים ניסו ליצור תרבות משלהם. אבל הצעירים רצו תרבות מערבית. אז היו קונים בצורה לא חוקית תקליטים, אז היו תקליטים, כן? לא היה אינטרנט. תקליטים עם מוזיקה של התרבות המערבית. נניח, בטח מכירים, החיפושיות שהיו מאוד מפורסמים. אז זה היה הסחורה המוברחת שהיו מבריחים לרוסיה. לא רק זה, לא רק מוזיקה. ג'ינס, מכנסי ג'ינס. הרוסים הצעירים אמרו, אנחנו רוצים את זה. למה אתם רוצים את זה? כי זה תרבות מערבית. מה אכפת לכם? מה אתם לובשים? איזה מכנסיים? כן, אז אנחנו רוצים גם להיות חלק מהתרבות המערבית. תחת השלטון הקומוניסטי זה עוד חדה. אתם מבינים מה רמת ההשפעה של דבר כזה? אז חברה בינלאומית שמייצרת ג'ינס, יש לה רווחים מיפן, דרך הודו, דרום אמריקה, ואפילו בזמן הקומוניסטים, בתוך רוסיה. היא גם מרוויחה כסף. מה שמוטט את האימפריה הקומוניסטית, דרך אגב, שהייתה מעצמה, היום גם רוסיה יש לה כוחות, אבל האימפריה הקומוניסטית התמוטטה מסיבות כלכליות, לא צבאיות. לא תקפו אותה מבחינה צבאית. נכון שהייתה יריבות עם אמריקה, אבל לא תקפו אותה מבחינה צבאית. אבל היא התמוטטה מבפנים מסיבות כלכליות. עכשיו, הגלובליזציה הזאת היא מסוכנת מאוד. זה דבר שנתנו עליו שיעורים בעבר, צריך להבין. הגלובליזציה הזאת משפיעה על חיי בני אדם בכל מיני צורות מאוד מאוד שליליות. כך דוגמה פשוטה. הייתי צריך השבוע לקנות מכונת כביסה. דיברנו עם היהודי בחנות וזה, כולם יודעים. פעם דברים כאלה היו מייצרים אותם, היו מחזיקים מעמד שנים. היום לא. היום הכל זול והכל נגמר מהר, מתקלקל מהר. למה? זה גלובליזציה. הגלובליזציה אומרת שאתה מייצר, אתה מסתכל על כל כדור הארץ, אתה מייצר את הדברים שאתה רוצה למכור במקום הכי זול, מהחומרים הכי זולים, מפרסם בכל העולם, וכך אתה מרוויח כי יש המון קונים. מה עשינו? העלינו את איכות החיים או הורדנו אותם? הורדנו למעשה את איכות החיים. כי היום עם הטכנולוגיה המתקדמת אתה יכול לעשות דברים טובים. אבל המסחר, החברות התעשייתיות שעובדות על כל הרווחים האלה, לא ירוויחו כל כך הרבה. כל שנה צריך להחליף מכונית. טוב, נניח אתה אישית לא מחליף מכונית, אבל יש דגם חדש, אנשים יקנו. אם זה לא הולך לך מספיק טוב במכוניות, אז תייצר כל שנה סמארטפון חדש. אנשים רוצים לקנות את הסמארטפונים הכי עדכניים. מעביקים המון כסף. עכשיו הסמארטפונים הם מכלל בעיה. כי חברות הגדולות שעוסקות בזה מרוויחות מזה הון תועפות, וכל החברה מפסידה, כי אנשים עסוקים בסמארטפון, זה יוצר בעיות ריכוז, זה מוריד את הרמה האינטלקטואלית, זה נותן לאנשים במה לעסוק במקום לחיות, במקום לחיות חיי משפחה, במקום לחיות חיים ערכיים. את כל זה, מה עושה? מה יוצא את כל הירידות האלה באיכות החיים? אמרנו, הגלובליזציה. מי מייצר את הגלובליזציה? זה התרבות המערבית. זה מלכות רומי. אפילו, אתה תגיד, אבל זה לא בכוונה, זה לא שיושב איזה מישהו באיזה מרכז סודי ומתכנן את כל הדברים האלה. התרבות עצמה בנויה כך שהיא דוחפת לזה. וזה דבר שצריך באמת ניתוח עומק, ודיברנו על זה בעבר בכל מיני שיעורים, אנחנו לא נספיק על רגל אחת היום, אבל אם מנתחים את הדברים לעומק, מבינים שהתרבות בהכרח הולכת לכיוון הזה. התרבות המערבית בכללותה, היא הגיעה למצב שהיא הייתה, כפי שמענו בהתחלה, נוצרית, כן, לפני כן עוד יוונית, אבל הנצרות יש בה כל מיני בעיות מהותיות שהם גרמו לחילוניות. אבל מה עושה החילוניות? החילוניות באה ואומרת, לא, אין בורא, אין אלוהים, אין מוסר. יש קצת מוסר, אבל לאט לאט הולכים ומבטרים על המוסר, מבטרים על הערכים, והתרבות הזאת הולכת ומדרדרת. כי כשאתה נהיה פחות ופחות ערכי, אז החיים שלך פחות שווים. מה נשאר להיות שווה? כסף, רווחים, ניסיון למה שנקרא בלשון התורה, אכול ושתו כי מחר נמות. בוא נהנה מהחיים. אז התרבות המערבית מתקדמת היום בצעדי ענק לכיוון הזה שאין שום דבר, אין מה לעשות עם החיים חוץ מליהנות בינתיים. ולמעשה זה התקדמות לכיוון של התאבדות, עיבוד עצמי לדעת. התרבות דוחפת לזה, היא רצה לזה, כי אין משהו אחר. יש לה דחף פנימי לבוא וליהנות יותר ולהרוויח יותר. ואדם, יש פסוק, אוהב כסף לא יסבע כסף. אם זה הרצון שלך, אתה לא נהיה שבע אף פעם. יש עוד רצונות כאלה. כן, תראה, שוב, אמרנו ש... כן, הבאת את הדוגמה שלי של מכונת כביסה. אילו היו משתמשים, אנחנו לא מדברים על הטכנולוגיה. טכנולוגיה והמדע מצד עצמם אפשר להשתמש בהם בצורה טובה. השאלה היא, מה הכיוון הרעיוני שעומד מאחורי זה? זה תרבות. אם היית משתמש במדע וטכנולוגיה בצורה טובה, בן אדם היה קונה מכונת כביסה אולי אפילו רק פעם בחיים. כי זה היה, היום אפשר לעשות מכונת כביסה שתחזיק מעמד 50 שנה. אני מניח, אני לא יודע בוודאות, אבל אני מניח. אבל אני יודע למשל שדוד, מה שנקרא בוילר, דוד חימום מים בבית, פעם היה מחזיק מעמד 20 שנה. היום 5 שנים. אולי יותר, אבל לא צריך לצפות מזה יותר מדי. הטכנולוגיה מתקדמת, אז אתה יכול היום לייצר יותר טוב ממה שייצרת בעבר. אז למה הדברים מחזיקים מעמד כל כך מעט זמן? זה עניין של כסף, זה עניין של עקרונות, זה עניין של כיוון תרבותי. לכן שוב, הבעיה היא לא עם המדע מצד עצמו, לא עם הטכנולוגיה מצד עצמה, אלא עם הכיוון של הרעיוני והתרבותי שעומדים מאחורי כל זה. וזה דווקא הדבר שמנסה להשתלט על כל העולם, כי הוא נדחף, הוא רוצה שכולם יהיו דומים לו, והוא נדחף, הוא מקלקל את החיים לאנשים יש מקרים יותר גורים. מה שעשתה התרבות הזאת באפריקה למשל זה הרסני בטווח הקצר. יש שם מחלות, מגיפות, כל מיני דברים, ובמקום היכולת לעזור להם, כי כפי שאמרנו יש מדע, יש רפואה, יש כל מיני דברים, המצב שם רק נהיה יותר גבוה. אז המציאות הזאת היא מציאות בעייתית, אבל המציאות הבעייתית הזאת שולטת במובן מסוים בכל העולם, במובן מאוד מהותי, מאוד עקרוני. וכל זה ילך וימשיך עד שעם ישראל יהיה מסוגל לתת לעולם מבנה של חיים יותר טובים, דחף לחיים אמיתיים, לא רדיפה אחרי הנאות כי שום דבר אחר לא שווה, אלא הבנה שיש ערך לחיים, שיש משמעות אמיתית לחיים. והדבר הזה יהווה תיקון גם לאומות העולם שלא אמורים לקיים דווקא כל תורה ומצוות, לפחות לא בשלב הראשוני. אבל כשאתה מתייחס לחיים כדבר בעל ערך, אז כל החיים שלך משתנים. ואתה גם יכול ללמוד כללי מוסר בסיסיים ודברים כדי שתעשה את החיים בצורה חיובית ולא לא תבזבז אותם כמו שעושים היום. אז זאת המשמעות העמוקה של המלכות הרביעית מאז ועד היום. לכן הרמב"ן אומר, כן, אנחנו בגלות של רומי, שרומי נעלמה מזמן מבחינתו, מבחינה פוליטית ומדינית. השליטה התרבותית אז הייתה מאוד אמיתית בעולם הקדמון, אלא שלנו היום זה מתגלה רק ביוון, שהיא המלכות השלישית. ובאמת הרומאים כבשו את יוון גם מבחינה תרבותית, לקחו מהם את הבסיס שהיה להם והביאו את זה הלאה בצורות שלהם. גם בפרס ובבל היו תרבויות, אבל זה כבר בשבילנו, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים איך לעקוב אחרי ההשפעה שלהם. על כל פנים, זה המבט על המלכות הרביעית מבחינה זאת, מבחינת מה שקורה, וזה באמת לצערנו, כלומר, אנחנו ניצחנו את יוון, לא ניצחנו את רומי, נפלנו בידי רומי, כיוון שלא עמדנו כנגדם מבחינה תרבותית, וזה התפקיד עד היום. אנחנו היום צריכים לחזור ולתקן את הדברים האלה וללמוד איך התורה עומדת כנגד התרבות הזאת, שהיא למעשה תרבות רומית, תרבות המלכות הרביעית. על זה אולי נמשיך בשיעורים הבאים. שבוע הבא לא יהיה שיעור כי זה עשרה בטבת, אבל עשרה בטבת זה בדיוק אחד התיקונים של העניין הזה. עשרה בטבת, בין השאר, כתוב שחז"ל אומרים שאחד הדברים שמתאבלים עליהם זה תרגום התורה ליוונית. כלומר, אנחנו צריכים להיות אלה שקובעים, מאז כפו עלינו. אחד מהמלכים כפה על היהודים לתרגם בשבילו את התורה ליוונית. זה השתלטות של תרבות מבחוץ. אנחנו צריכים להיות חזקים מבפנים, ואנחנו צריכים להכתיב את התרבות. אז בעזרת השם, אנחנו עוד צריכים להתקדם בכיוון הזה. תודה רבה לכם, ערב טוב.